רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב, היום בתוכנית ננסה להבין מה קורה בסוריה. העיניים על עזה, אבל בסוריה לא הכל שקט ובטח לא הכל רגוע. 20 שנה להתנתקות, נדבר על סדרה חדשה שעלתה בכאן, שעוסקת באיך אנחנו כולנו התייחסנו להתנתקות, למפונים. נבין האם הסדר המתמחים, זה שאמור לתת למתמחים בבתי חולים קצת יותר אוויר קורס, האם יש פתרונות אחרים. נציין 75 שנה להקמת הפקולטה למשפטים בירושלים. האם המקצוע הזה עדיין רלוונטי בעידן ה-AI, והאם עדיין, כולם עדיין רצים ללמוד משפטים כמו שהיה פעם. נבין איך תומכים באוכלוסיית המבוגרים, הקשישים. כן, כן, ההורים והסבים שלנו בימים אלה ובכלל. רומן, נדבר על רומן שמגלם בתוכו הצצה להיסטוריה והחיים של יהודים תחת שלטון נאצי, במתינה שלצערנו לא כולם יודעים שאכן הייתה תחת שלטון כזה. הכל עטוף במוזיקה שערך הלל אברמוביץ', על ההפקה עם אלי חביב ועידן ריבר, על הצד הטכני אמון שובל הלל איתנו פה. נחזור אחורה 70 שנה, לפני 70 שנה בדיוק השבוע, אסון תעופה ענק, טיסה 402 של הלל, 51 נוסעים ואנשי צוות, ופל, ככל הנראה על ידי מטוסי חיל האוויר של בולגריה. בוקר טוב ליוסי מלמן, פרשן מודיעין וביטחון, ומחבר הספר מרגלים לא מושלמים, פרשן בארץ כמובן. בוקר טוב יוסי.
בוקר טוב מוקדי.
איפה אני תופס אותך?
בחוף הים בתל אביב, לאחר שרצתי
7 קילומטר. אז ככה נשמע מישהו שרצת, לא נשמע בכלל, אתה שתהיה בריא, אתה נשמע טוב.
אבל כן, זה היה לפני 20 דקות.
הסיפור הזה של אסון התעופה, כבר יש דור שלא מכיר אותו ולא ידע. מטוס אל על שספק סטה בניווט, או אולי לא?
לפני 70 שנה, נדמה לי 27 ביולי 1955, מטוס מדגם קונסטליישן, שזה מעוטפי הצבא האמריקאי, על סיפונו 51 נוסעים ויחד עם 7 אנשי צוות, 58 איש, הוא טס מלונדון, פריז, וינה בדרכו לנתב"ג, הוא עבר מעל בגבול בולגריה, יוגוסלביה, היה בשטח יוגוסלבי, הוא לא היה צריך להיכנס לבולגריה, אבל כנראה כתוצאה מסערה עזה מאוד, המטוס נטה ממסלולו, שני מטוסי יאק, של חיל האוויר הבולגרי, מתוצרת ברית המועצות, בולגריה זו הייתה גבורה סובייטית, יצאו לירט אותו, ופגעו בו. ירו עליו בשלושה סבבי ירי, והמטוס התרסק ונפל. היו שם בני לאומים שונים.
כן.
היו איזה 12 ישראלים, אבל היו שם אנגלים ואמריקאים, סובייטים, אזרחים סובייטים, ועוד כמה ממדינות נוספות.
עלו אז כל מיני טענות, היו טענות, היה שם איש מוסד בכיר יחסית, וטענו שאולי בגלל זה הוא פעל המטוס, והפילו את זה גם על הצוות שהיה עייף. הייתה ועדת חקירה מסודרת יחסית?
כאן מתחיל הרשומון. בהתחלה הבולגרים בכלל התנערו מאחריותם למקרה, טענו שהוא לא הופל. כן. אחר כך אישרו שהוא הופל. הקימו איזה ועדת בדיקה פנימית שלהם, ישראל דרשה פיצויים, הם הסכימו בהתחלה לפיצויים, אבל רק לנושאים, ישראל דרשה גם פיצויים עבור המטוס עצמו, והם סרבו, ואחר כך גם הם חזרו בהם הסכמתם לפיצויים. זה מה שידוע היה זהו באותה תקופה, לבסוף שילמו הפיצויים ב-63, 8 שנים אחרי זה, שילמו הפיצויים לנושאים עצמם, לבני משפחותיהם.
כן.
ואחרי נפילת הקומוניזם, בבולגריה ובכל הגוש המזרחי, בברית המועצות, לאט לאט נחשפו מסמכי הארכיון הבולגרי. זה חלק מתהליך הדמוקרטיזציה, זה המדינה עברה, וחשיפת העבר האפל של מדינה קומוניסטית, התברר שקודם כל הייתה הנחיה ברורה מהקרקע לא לפגוע במטוס. טייס, אחד משני הטייסים, החליט על דעת עצמו כנראה לראות במטוס ולפגוע בו, והוא זה שהפיל אותו, זה יצא עם מוסמכים בולגריים. יותר, יותר, יותר על כן, שני הטייסים נכלאו, שני הטייסים של המטוס, של המטוסי היה כאלה, נכלאו, ואחד אפילו איבד את, את, את ה, הפך לחולה, ואיבד את, את נפשו, והיה חולה נפש, וזהו, ובולגריה לימים הכירה באחריותה למקרה, כמעט דרתה ליד המקום שבו הוא פעל, ויש גם יישוב בארץ, נדמה לי בחבל לחי, שנקרא גבעת חן,
כן.
חת נון, על שם 58 הנספים.
ובאמת, זה מה שאתה אומר מפריך את כל טענות, הקונספירציה, הטענות, שמטוס הקונסטליישן היה, כיוון שהוא עבר הסבה מדגם צבאי, אז אולי חשבו שזה מטוס ריגול. מה שאתה מתאר זה פשוט טייס שהיה סס אלי קרב או לחץ בטעות על הידק.
כן, בדיוק. היו הרבה קונספירציות, התייחסו את זה לעובדה שגם היו שם ארבעה אזרחים סובייטים, ובאמת, כמו שציינת, היה איש מודיעין ישראלי, נדמה לי שמו היה דוב בן ארן, אם אני לא טועה. וכן, שזה היה בכוונה, ושחשבו שזה מטוס צילום, בשירות המערב, בשירות נאטו, בשירות ברית המועצות, בשירות ארצות הברית, שחדר בכוונה תחילה לשטח האווירי של בולגריה. דברים כאלה קרו, אגב, אנחנו, מאז היו עוד כאלה אסונות, היה מטוס של חברת התעופה הדרום קוריאנית, מטוס בוינג, 400 נוסעים שברית המועצות הפילה.
אולי נזכיר גם יוסי, אתה יודע, 18 שנה אחר כך אנחנו מפילים את המטוס הלובי שחדר אלינו בטעות.
כן, גם אנחנו עכשיו, לא שאני מקל ראש בזה ולא שאני עושה הנחלה, אבל בישראל היו באותה תקופה ידיעות שיש כוונה שארגונים מחבלים להטיס מטוס ולהתנגש במגדל שלום.
כן.
עוד לא היו מגדלי עזריאלי. מה שלימים קרה במגדלי התאומים בארצות הברית.
כן.
אמנם לא ארגון פלסטיני, אבל ארגון טרור. ולכן, כן, היה מטוס, הרוסים הפילו מטוס מלזי, לא מזמן הרוסים הפילו באש מן הקרקע באזור גרוז'ני, בצ'צ'ניה,
כן.
שחדר לשטח של אזרבייג'אן, הפילו מטוס אזרי.
וכמובן, יוסי, המטוס של סיבירן איירליינס, אתה יודע, טיסה שיצא מתל אביב, והפילו מעל הים השחור.
נכון, נכון, נכון.
ב-2001, אז בעצם, אתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במונח זה קורה, אבל בעצם מדינות, גם האמריקאים הפילו מטוס איראני, אם אני זוכר, נכון.
כן, נכון.
מתוך ספינה.
במלחמת, בתקופת מלחמת המפרץ, או באזור מלחמת המפרץ, או המלחמת איראן-עיראק. כן.
קיצור, כולם לא צדיקים, כן.
כן, כן, אבל הרוב זה קרה משום מה, תמיד עם ברית המועצות והמדינות הקומוניסטיות ורוסיה שירשה אותה. אבל כן. גם במדינות המערב הראו תאונות כאלה כתוצאה מטעות בזיהוי או לחיצה מהירה על ההדק. ואיתנו עם המטוס הלובי, כן?
כן, זו טרגדיה גדולה מאוד.
שזו הייתה החלטה של שבריר שנייה, ולא, תהליך קבלת ההחלטות שם היה שגוי לגמרי, זה היה בתקופת, נדמה לי, חצי שנה לפני מלחמת יום הכיפורים.
נכון. זה היה ממש חצי שנה לפני, טרגדיה גדולה מאוד, אני יודע שבקריית שאול יש ממש קבר, עשו סוג של קבר אחים לנספים בתאונה הזאת של אלה.
נכון. כי, אגב, עוד מילה אחת, בסיום, בתחילה כשהבולגרים ניסו לטשטש ולהתנער מאחריותם, הם גם הסירו מהמקום, ניקו את המקום לגמרי ואת כל שרידי המטוס, העבירו והעלימו כדי שלא יהיו ראיות.
כן, זה מאוד סובייטי קומוניסטי, התנהגות מאוד ברורה. יוסי מלמן, הפרשן מודיעין וביטחון בארץ, וגם מחבר הספר מרגלים לא מושלמים, תודה רבה רבה על השיחה.
תודה יורם בוקבי.
הפקולטה למשפטים בירושלים מציינת 75 שנה להקמתה. בוקר טוב לפרופסור תומר ברודי, דקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.
בוקר אור יורם.
גילוי נאות, אני בוגר הפקולטה הזאת, שתדע, אני ואחים שלי, ולדעתי חצי מדינה.
קצת פחות מחצי, אבל חצי משמעותי.
זה עדיין תואר, בתקופתי כל מי שראה סדרות טלוויזיה כמו פרקליט אלה, רץ מיד ללמוד משפטים כי זה היה הדבר הנכון, הרבה הרבה יותר ביקוש מאשר אפילו למקצועות המדעיים, אז הנדסת חשמל. היום עדיין זה מקצוע מאוד מבוקש, אבל עדיין יותר מבקשים להירשם מאשר מתקבלים?
אז משהו שהשתנה, אני חושב שאתה בטח בוגר בשנות ה-90 כמוני, אפילו יצא לנו להיפגש בגלגול אחר, אני חושב.
נכון מאוד.
בטלפון האחרונה שלי ושלך בטח ניהלנו מסע ומתן.
נכון.
אבל זה היה באמת גלגול אחר. מה שהשתנה במיוחד מאז שאתה ואני למדנו בפקולטה, זה ריבוי הפקולטות במכללות, גם לאוניברסיטאות אחרות, ובאמת שינוי. לשאלה שלך לגבי הביקוש, אז עובדה שמצליחים למלא את כל הספסלים בכל, אני חושב, משהו כמו 14 בתי ספר במשפטים. בישראל היום, לטוב או לרע, מבחינתנו, זאת אומרת, כפקולטה שאנחנו מקפידים גם על רף קבלה הגבוה ביותר בארץ וגם על מגבלה מספרית, זאת אומרת, אנחנו במחזור של שנה א', כל שנה אנחנו לא מקבלים יותר מ-280, מקסימום 300 תלמידות ותלמידים, והביקוש, בסופו של דבר, אני חושב שאנחנו מקבלים 20% ממי שנרשמים.
קודם כל נגיד שזה כתואר, לא משנה מה אדם יעסוק אחר כך ומה בוחרת מי שלומד את התואר. זה תואר שבאמת כתואר הוא תואר טוב לכל דבר בעניין, גם אם לא הולכים במסלול לעריכת דין. זה אני מוכרח להעיד גם מניסיוני האישי.
בדיוק, שני דברים לגבי זה. עוד משהו שהשתנה מאז שאתה ואני למדנו, שאני כן למדתי תואר נוסף ביחסים בינלאומיים, אבל היום משהו כמו 60% מהסטודנטים שלנו למשפטים בתואר ראשון משלבים מלכתחילה עם תחומים אחרים, החל מכלכלה, מנהל עסקים, עבודה סוציאלית, חשבונאות, מדע המדינה. אפילו היה לי תלמיד שלמד במקביל רפואה ומשפטים, כשאני ההורים שלו לא הצליחו להחליט מה הם רוצים, בין רופא או בין עורך דין, אז הוא בסופו של דבר שניהם. אבל זה באמת יחדי...
אני לא יודע כמה זה צריך להסיק את הפקולטה למשפטים עצמה, אבל בעידן ה-AI תפקידו של עורך דין וגם של המשפטן כנראה עומד להשתנות, ואולי לא, אני לא יודע, אבל לפחות בצד היותר טכני, אני מניח שכל מה שאנחנו רואים עכשיו זה כלום לעומת מה שיקרה בעוד 5 ו-10 שנים. יש בכלל תפקיד של פקולטה לצפות את הדברים האלה וגם להיערך לזה?
אני מניח שאתה מדבר על הכניסה של בינה מלאכותית לעבודה המשפטית, ובהחלט גם במשרדים הגדולים, ואני בקשר כמובן גם עם משרדים בישראל וגם עם משרדים בחו"ל, אין כרגע איזושהי משנה סדורה לגבי ההכנסה. אנחנו, זאת אומרת, יש את הדברים האנקדוטליים שאנחנו מכירים, ההזיות ש... נכנסות לכתבי טענות, כל מיני ציטוטים של מאמרים שעוד לא נכתבו, ופסקי דין שאולי כן היה צריך לאמץ אותם, פשוט הם עוד לא התקבלו באף בית משפט אמיתי. הרבה מאוד עבודה טכנית, שאתה בוודאי זוכר גם כעורך דין וגם כמתמחה, דברים כמו due diligence, גילוי מסמכים, דברים כאלה, אז זה כבר... מאוד מאוד ממוקן, וזה קצת מצביע על השינוי במקצוע המשפטי, שהרבה מאוד מעבודה, באמת העבודה הטכנית, מה שבאנגלית נקרא grunt work, וכבר לא יידרשו בני אדם כדי לפקח עליהם, וזה יוצר אתגר, אני חושב, גם מבחינת ההכשרה, גם במשרדים, והשלכות שאנחנו עוד לא מבינים עד הסוף, גם מבחינת אוריינות של בינה מלאכותית, אנחנו כן כבר מכניסים בקורסים גם יהודיים וגם באופן רוחבי איך להשתמש באופן מושכל בדברים כמו צ'אט GPT, ולא ליפול למלכודות, אבל האתגר האמיתי זה איך לפתח, אם זה האתגר של המשרדים, איך לפתח את, את השותפות והשותפים לעתיד, שיש להם את הערך המוסף של הניסיון ושל של ידע אנושי שהמכונה לא יכולה לשכפל. וזה, אני חושב, כן, ישפיע גם על השוק. יכול להיות שיהיו פחות, שירד הביקוש בבתי ספר מסוימים למשפטים.
למרות שעדיין צריך את המשפטן שידע בסוף להשתמש בכלים האלה, כי בסוף
יש עדיין צריך את המשפטן שיחתום. זאת אומרת, האחריות היא לא של צ'אט, האחריות, צריך לזכור את זה, מבחינה אתית, מבחינה אמיתית, מול לקוחות, מול האיכות של ה... של המוצר, אם זה כתבי טענות, אם זה כמובן התוצאה בבית משפט או חוזה או מיזוג, דברים כאלה, ובסופו של דבר אנשים עדיין, ועד לקוחות עדיין ירצו שיהיה בן אדם מנוסה שיכול להגיד טוב, זו תוצאה טובה או פחות טובה.
אני מפחד תוך כדי שיחה איתך מהרגע הזה שאולי הוא כבר קורה, שאותו מתמחה בבית משפט שכותב את הטיוטה לשופט של פסק הדין, גם עושה כבר את קיצורי הדרך, ואולי בטעות אנחנו גם נגלה הלכות חדשות שלא קיימות בתוך פסקי דין?
זה כבר קרה.
זה קרה בתוך פסקי דין גם כן?
אם אני לא טועה, בארצות הברית.
נהדר.
כן, אבל אלה דברים שאני גם מקווה שאנחנו מצפים שה-AI גם ישתפר במשך הזמן, אבל יותר חשוב שאנחנו נדע להשתמש בו באופן מושכל. זאת אומרת, אין מה לשאול כרגע את רוב הפלטפורמות של בינה מלאכותית, מהם פסקי הדין המובילים בתחום מסוים. אני בעצמי משתמש גם כן לפעמים, ופתאום קיבלתי איזשהו הפניה להלכה חדשה של בית המשפט העליון לגבי מימון צד ג' של בוררויות. ואז שאלתי, רגע, אני לא מכיר את הפסק דין הזה, איזה פסק דין הזה, וכמובן שאת התמצל ואמר, אני נהרתי מדי, ובעצם זה לא נכון.
מודה ועוזב ירוחם הצ'אט, אבל יש איזה נטל לך כדקן לציין, לחקוג, לציין את ה-75 שנה האלה, ועד כמה זה חשוב, עד כמה חשובה המורשת בעצם של הפקולטה ההיסטורית הזאת, הר הצופים, נחזור אחורה 75 שנה, זה באמת בשנותיה הראשונות של המדינה.
כן, אז כמה זמן יש לי?
לא, ניקח שתי דקות על זה.
לא, שתי דקות. קודם כל, אנחנו באמת, הייתה לנו התלבטות במיוחד בתקופה כזו. הפקולטה נוסדה בספטמבר 1949, הר הצופים היה no man's land, האוניברסיטה התפנתה משם, הפקולטה התחילה דווקא, כמו כל האוניברסיטה העברית, במגוון מנזרים ובנייני ציבור במרכז ירושלים, אז הפקולטה נוסתה, התחילה את דרכה במנזר רטיסבון באזור רחביה, לימודי החברה היו בטרה סנטה, גם כן באותו אזור, אחר כך עברו לגבעת רם, בתחילת שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, ואחרי מלחמת ששת הימים ו... חזרה להר, אז הפקולטה למשפטים באמת הייתה הראשונה שחזרה, וכך יש לנו את הבניינים ההיסטוריים הוותיקים ביותר, ויוצר כמובן קצת נטל של תחזוקה, אז אנחנו גם מתגאים באכסניה. לגבי המורשת, אז זה לא מקרה שהפקולטה נוסדה ב-1949, כי בעצם זה מיד אחרי קום המדינה, מיד אחרי מלחמת השחרור, זה היה צורך בבניית תשתית משפטית, ללא משפטנים, אז אנחנו עד 1948 בעצם עוד היינו כפופים לבית הלורדים באנגליה, עם גיאולוגיה משפטית שחוזרת לתקופה העות'מאנית, והיא לא, זאת אומרת, זה הכל משפט שהוא לא חלק מהעם והארץ. אז פקולטה נדרשה באמת כדי להכשיר משפטנים ולהוות בית יוצר ל... חשיבה חוקתית, להתאמה של החקיקה, לתנאים של מדינה צעירה, מדינה מתפתחת, ובאמת השתתפו בזה לאורך השנים. שמות נתן פיינברג, גידו טדסקי, דינקטים, בעצם מדור המייסדים, ואז הגיע הדור הצעיר יותר של אהרון ברק, יצחק אנגלרד ואחרים, יצחק זמיר.
כן.
שבאמת קידמו גם את החינוך המשפטי וגם ראו חלק משמעותי מהתפקיד שלהם לדחות לגבי המשפט במדינת ישראל.
כן, אני גם מתחבר לתחום המומחיות שלך. הקשר שלנו עם מוסדות בינלאומיים, עד כמה הוא חשוב במשפטים ועד כמה אתם סובלים, נגיד את זה בעדינות, מהאקלים הקיים עכשיו לגבי האקדמיה הישראלית בעולם?
כן. אז לגבי השאלה הראשון, החלק הראשון של השאלה זה קריטי, זאת אומרת, משפטים, אז יש תפיסה שזו דיסציפלינה מאוד לוקלית, זאת אומרת, משפט ישראלי ומשפט ישראלי, מה שקורה בארצות הברית ומה שקורה בסין זה פחות מעניין, אבל לחקר והגות משפטית רצינית, אז יש תפקיד מאוד מאוד חשוב למה שנקרא משפט השוואתי, איך פותרים בעיות במקומות אחרים, אילו בעיות נוצרו במקומות אחרים בגלל שיטות משפט ודברים כאלה. אז זה בצד התיאורטי. מבחינת בינלאומיות של העבודה שלנו, אז לטוב או לרע, כמעט כל המרצות והמרצים, הפרופסורים אצלנו, הם למדו בחול. אנחנו מאוד מעודדים את זה שהדוקטורט יהיה בארצות הברית או באנגליה. העיקר שיחזרו, גם אלינו, שגם אם זה יש לפעמים...
גם אתה חזרת.
אני חזרתי מטורונטו. אבל לגבי החרם האקדמי, כמובן שהוא משפיע. הוא דאגה משמעותית, יש ירידה, יש לנו תוכניות מוסמך בינלאומיות באנגלית, אז כמובן שיש ירידה. ברשום אליהם לא בכך מסיבות של חרם, אלא תחושת ביטחון. זאת אומרת, ההורים בארצות הברית לא בכך רוצים לשלוח את הילדה שלהם שתלמד בישראל. יש לנו תוכניות חילופין עם משהו כמו 30 מוסדות מובילים בעולם, שבמסגרתם אנחנו שולחים סטודנטים שיבלו חצי שנה סמסטר אחד בחול, גם שם, כן, סטודנטים נתקלים ב... בסוג של רדיפה, פחות נעים.
ובכלל, המותג שלנו בצד המשפטי, לאור הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית, בסוף אנחנו כבר כנראה לא נתפסים ככאלה שהם אור לגויים, אלא מתחילים להיכנס לפינות החושך, לפחות בעיני העולם האקדמי המשפטי בחול.
יש דעות שונות,
אוקיי.
כמובן, וגם צריך להסתכל, אולי אנחנו... לפנינו היו גם פולין והונגריה, ואחרינו גם בארצות הברית.
כן, כן, זה נכון.
אני מדבר עם התומכים האמריקאים שלנו. הם עכשיו דואגים מהמצב המשפטי אצלם.
כולם באותו ברוך, חוץ מזה שאנחנו תחת מלחמה אמיתית כל הזמן, אבל זו הצרה שלנו.
שגם המלחמה, כמובן, השפיעה מאוד על היכולת של... אני דיקן עכשיו 3 שנים, מתוכם שנתיים, כמעט שנתיים עכשיו דיקן של תקופת מלחמה.
מי היה מאמין.
המשימה שהצבנו לעצמנו, זה לדאוג לזה שאנחנו לא משאירים אף אחד מאחור, יש לנו סטודנטים שנפצעו, כמובן בתקופות מסוימות 50% היו במילואים. נהרג לנו סטודנט, איתן קופלוביץ' ועל. אני חושב שאנחנו, במבט לאחור, אנחנו כן מצליחים לקיים את המשימה האזרחית הזאת של להכשיר...
מי ייתן וכולם... כולם, כל האזרחים ילמדו משפטים לפחות ברמה, אני רוצה שתהיה פה, לפחות השלד פה יהיה אנשים שמבינים היטב, היטב את חשיבות המשפט, חשיבות חוק וסדר, וגם תואר, אני אומר את זה בתור אחד שכבר לא עוסק בעריכת דין הרבה מאוד שנים, תואר נהדר לחיים, לא משנה מה תעשו, דווקא בעידן ה-AI אם יורשה לי, ודווקא בעידן שהכל נהיה זה,
אני... אולי שתי נקודות. אחת, זה שאנחנו, אני מסכים לגמרי לגבי החשיבות של המשפט, מן הסתם, זו גם הפרנסה שלי, אבל אין בהכרח אחדות דעים. גם מצד אחד אהרון ברק, מצד אולי שני דניאל פרידמן, גם יריב לוין, הוא בעצם בוגר של הפקולטה, אז אנחנו מעודדים את ה...
לגמרי, גם אני כשאני למדתי, זה לא היה...
את השיח הזה.
היה שיח, כן.
ולגבי ההכשרה, אני חושב, אני מעריך שמשהו כמו 30% מהבוגרות והבוגרים שלנו, שאנחנו עכשיו באמת עושים מאמץ גדול מאוד לחידוש הקשר, לא עוסקים במשפט. הנה אתה...
אני ורבים אחרים...
יש מוקדי אחר שהוא בכותרות בזמן.
נכון, גם זה. זה נכון.
הוא גם בוגר שלנו.
נכון. יש 3 אפילו, לא תאמין, אנחנו פה השתלטנו לפקולטה מקצה לקצה. ברכות פרופסור תומר ברודי, דקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, על 75 שנה, ועל המקצוע המאוד מאוד חשוב הזה עדיין. תודה רבה על השיחה.
תודה רבה ושבת שלום.
העיקר הבריאות, ואם ביקרתם בבתי חולים בשנים האחרונות, אתם מבינים היטב את סוגיית העומס על המתמחים שנמצאים שם שעות שהן לא הגיוניות בכלל, ולפחות לגבי הפריפריה הייתה בשורה, כי היה מתווה של קיצור התורנויות של המתמחים, בכל תרועה גדולה, תוכנית שהיא פריפריה תחילה, ואחר כך במקומות אחרים, וכיווינו שהדבר הזה התפשט הלאה, אבל יכול להיות שהוא בכלל קורס. בוקר טוב לפרופסור ארנון אפק, דקן של בית הספר דינה רקנטי לרפואה באוניברסיטת רייכמן, וגם איש חבר הנהלת שיבא. בוקר טוב.
בוקר טוב, יורם. אתה צדקת בכל מילה שאמרת, אבל לא הייתי קורא איזה פריפריה תחילה, אלא פריפריה תחילה וסוף.
אוי. קודם כל, נתחיל בברכות על בית הספר לרפואה באוניברסיטת רייכמן. לא מובן מאליו, אתה הדקן, אז אני לא יכול להתאפק וקודם כל להגיד שאיזה יופי ואיזה דבר נהדר זה, ושפחות אנשים צריכים לנסוע לחוץ לארץ כדי ללמוד רפואה.
א', גם אני מאוד מאוד שמח, ואם היית, ואתה מוזמן לבוא ולפגוש את כל הסטודנטים שלנו, כ-50% שרתו שירות ארוך במילואים, ומשקפים את כל הפנים היפות של החברה הישראלית, מישראלים ערבים ודרוזים וחרדים אפילו יש לנו סטודנטים לרפואה, אנחנו באמת משתדלים לפתוח את ההשכלה הגבוהה, את לימודי הרפואה לכל מי שראוי על בסיס האישיות והתרומה לחברה, ולא עוד 5 נקודות באיזה מבחן עלום שבינינו לא קשור להיותך רופא טוב.
כן, מי כמוך יודע את זה, רופא זה הרבה מעבר לרק רק ציונים, ובסוף צריך בני אדם וצריך אנשים ערניים, אז אותו ניסיון שיהיו לנו גם מתמחים קצת יותר ערניים בבתי החולים ואפקטיביות, בטח בפריפריה. המתווה הזה קורס למה?
הוא קורס מפני שכדי לממש אותו אנחנו צריכים הרבה הרבה יותר רופאים והרבה יותר תקנים, ולא בגלל איכות המנהלי המחלקות בפריפריה שבאמת רואים להערכה. בסוף, אתה יודע, על הגב שלהם, כמו על גב החיילים שלנו ומשרתי המילואים שלנו, מטפילים את כל המשימה, לא נותנים להם את הכלים ומצפים מהם לנצח. והם לא מסוגלים והם לא יכולים, ולכן הם הרימו כל זעקה ואמרו, אנחנו כבר לא מסוגלים לעשות את זה יותר. וצריך להקשיב להם, צריך לנסות להבין ולהקשיב. עכשיו, זו דוגמה גם שכולם רוצים טוב. משרד הבריאות רצה טוב שהוא התחיל את זה בפריפריה. המנהלים רצו. המתמחים מגיע להם כי אי אפשר לעבוד 26 שעות. אבל בסוף זה לא מצליח.
זה לא מצליח ויש פתרון. קודם כל, האם אפשר לעודד בוגרים מבתי ספר לרפואה לא להתמחות במרכז הארץ, אלא להגיע לפריפריה?
חד משמעית אפשר. אני רק אתן את המספרים, כי אני לא חושב שמישהו בכלל מבין. שיעור בוגרי הארץ בבית החולים ברזילי, שהרופאים באמת הגיבורים שלו נלחמו בשביעי לאוקטובר, הוא 6%, 6-0. 6.0, לא 60%, 6%. לעומת זאת, כשאתה מגיע למרכז, שניידר, שיבא, רבין, איכילוב, זה התמונה ההופכית. מדוע? כי אנשים לא רוצים ללכת לפריפריה, חלק בכיוון שהם נחשפים לרפואה עם פחות מומחים, ואפשר למשל לטפל בזה על ידי התמחות משותפת, מרכז פריפריה, אפשר לתת יותר תקנים. שאלנו את הסטודנטים, מה אתם רוצים כדי ללכת לפריפריה? הם אמרו תשובה, לא כסף, לא שום דבר אחר, תנו לנו הכשרה טובה. למשל, תבטיחו לנו שנעשה התמחויות על בחול, שכמעט אתה לא יכול להגיע מהפריפריה, משיבה, בוודאי שכן, אבל לא מהפריפריה. אז אם נבטיח איכות הוראה, נמשוך מומחים צעירים לנהל מחלקות בפריפריה, אזי נשנה מההתחלה, מהבסיס, את הרפואה בפריפריה. בעוד רעיון, כן. צריך להבין שמה שקורה, שרוב המשפחות של הסטודנטים שלנו באות מהמרכז. עכשיו, כל אחד יודע מה זה להיות מתמחה. עכשיו הילד חולה, אי אפשר לשלוח אותו לגן, ואז מה אתה עושה? אמא, תצילי אותי. אמא זה עשה. אז בזה לא קיים בפריפריה, כי המשפחות לא נמצאות שם. אז מה עושים? רעיון גאוני במרכאות. שירותי שמרטפות, במקום להתקשר לסבתא, בוקר טוב לשירותי שמרטפות, כן. תביאו לי בבקשה בדחיפות שמרטף, שאני אוכל, המתמחה או המתמחה, נוכל להגיע עכשיו למחלקה. זה לא בשמיים, זה רק דורש אמצעים.
אבל בשביל זה צריך שהבריאות והרפואה הציבורית יהיו בראש סדר עדיפות של מקבלי החלטות. ואני אדין ואני אגיד שזה לא כך. אולי מהסיבה...
אתה צודק, כי הם מקבלים את השירות הרפואי במרכז הארץ.
ולא רק שמקבלים במרכז הארץ, לטענתי, מרביתם, אם לא כמעט כולם, מקבלים שירות עוקף תור. אני לא פוגש אותם במחלקות, אני לא פוגש אותם מחכים איתי בקופת חולים, אני לא יודע, שמישהו יתקן אותי אם אני טועה.
אנחנו ללא ספק צריכים לשפר את השירות לכולם,
כן.
וזו בהחלט, בהחלט משימה, והיא משימה אפשרית, היא לא משימה בלתי אפשרית. אגב, אני גם מאמין שזה הולך לקרות. כן. משרד הבריאות קיבל החלטה, ואני מברך את המנכ״ל, את משה בר סימן טוב, להקים בית חולים שיבא,
כן.
ביחד עם נגב, ביחד עם קופות חולים לאומית ומאוחד. ואני מבטיח לכם שברגע ששיבא יגיע לשם, כמו שהוא התחיל בשירותי מוניות לתורנות וחזרה, הרי היו כל כך הרבה תאונות דרכים אחרי 26 שעות, זה לא הגיוני, לא רק 26 שעות, גם סע הביתה לבד. אז מה אמרנו? שלום, אתה היום תורן, התקשר למונית, תיקח אותך לתורנות ותחזיר אותך. איזה רעיון גאוני.
אז הנה עכשיו אם יש בית חולים שיבא בבאר שבע. אם יש שירות בית חולים, יש שיבא בבאר שבע, זה אומר שאפשר לחלק אפילו התמחויות, שחלק עושים התמחות מפוצלת, כלומר אותו מתמחה, יהיו גם בבאר שבע וגם בתל השומר, ברמת גן?
זה בדיוק הכיוון, ואז אתה מצד אחד עושים התמחות בתנאי פריפריה, וכמו שמגיע להם מקבלים גם תמורה גבוהה יותר, אפשר לדאוג להם לפרויקטי מגורים כמו שיש בצבא, ולמשוך אותם. תעסוקה לבנות בני הזוג מסביב, הרעיון שלנו בשיבא נגב זה בכלל יותר גדול, לייצר אקו סיסטם שלם עם מרכזי הייטק מסביב לבית החולים, ההלט ואלי מסביב לשיבא נגב, כמו שיש מסביב לשיבא ברמת גן. וברגע שיהיה תעסוקה, מערכת חינוך מצטיינת, בריאות בוודאי תהיה מצטיינת, ואני מאמין שברגע ששיבא ישים את הדוגמה הזו לכולם, כולם בסופו של דבר יצטרכו להתיישר, אבל למה לחכות החמש שנים האלה ולא לעשות את זה כבר עכשיו?
כן, זהו, צריך מישהו שיכוון, ינהל, וזה יהיה מספיק חשוב לו, ובית חולים טוב הוא קריטי כדי למשוך אוכלוסייה בכלל לפריפריה. זה אחד הדברים שמפריעים לאנשים כשהם חושבים אם לגור בצפון או בדרום, זה שירותי הבריאות, ואין סיבה בעולם שזה יהיה שונה. אתה ואני מסכימים שיש לנו רופאים מצוינים, ובכלל צוות רפואי מצוין, ושהוא בעצם כמעט... האם הוא כמעט בקריסה מבחינת האומס, או שאנחנו עוד לא שם?
תראה, המילה קריסה היא מילה מאוד סובייקטיבית. אני חושב שהצעקה של מנהלי המחלקות הפנימיות זה ביטוי לקריסה, זו מצוקה אמיתית. אם המתווה הזה קורס בפריפריה, אזי צריכים כולם להתעורר. יש היום מחלקות פנימיות שאין להם מנהל, כי אף אחד לא מוכן לשאת על גבו את האומס הזה, את היום-יום הזה, את הבלה שחרור עם ממוצע אשפוז פחות מארבעה ימים. אין דבר כזה בעולם, כן. עם אחוזי תפוסה שחוצים את המאה אחוז. פשוט, מדינת ישראל צריכה לקבל החלטה מושכלת להתחיל להשקיע בבריאות. היא לא עושה את זה. היא לא עושה את זה גם לפי כל המספרים. גם את זה צריך לומר. אז עכשיו, אנחנו האזרחים, ואני חושב שלך... תודה רבה לכם גם על הרעיון הזה, כי זו ההזדמנות לבוא ולהגיד. אם האזרחים לא יגידו נבחרי נכון. העם, זה חשוב לנו, זה לעולם לא יקרה.
נכון. וזה אנחנו אשמים במרכאות, הופכות החיות שלנו, כי בסוף זה לא על סדר היום של שום מפלגה, לא בכותרת הראשונה, השנייה או השלישית. לא זה, לא החברתי, הכל הוא סביב המדיני נכון. לצערי, אבל זה כבר פוליטיקה שאני בטח לא אכניס אותך. אני רק...
ואני מודה לך על כך, למרות שיש לי מה לומר,
כן.
אני מעדיף להישאר בעולם המקצועי כן. ולא להיכנס לזה. אני באמת באמת חושב שבסוף יש מפתח אחד שעל פיו הוקמה המדינה. קוראים לזה ציונות.
נכון.
אם כל אחד יעסוק בציונות בתחומו ובתחום מומחיותו, אתה בשידור וביצירת דעת הקהל, אני בעולם הרפואה, אבל... ואנשי הצבא במקום שלהם, המדינה תהיה הרבה הרבה יותר טובה. פשוט נחשוב 10% על כולם ולא רק על עצמנו.
לגמרי, לגמרי, והעיקר זה הבריאות, והעיקר זה החיים שלנו פה, והחיים של הורינו וילדינו, אז קדושת החיים מחייבת מבט אחר לגמרי, מבחינת סדרי עדיפויות פה. רופאים מצוינים וצוותים רפואיים מצוינים יש לנו, אנחנו רק צריכים לתעדף את, את ההשקעה, בטח בשירות מצוין שהוכיח את עצמו. פרופסור נפק, שוב ברכות על הפקולטה, זה הישג נהדר, כי אתה דיקן של בית הספר דין
רקנטי ברפואה. תודה יורם, ובוא נשמור בבוקר הזה לפחות על אופטימיות, ונתפלל שיחזרו כבר כל החטופים.
אופטימיות ודרישה שיחתמו, שיחזרו. אמן. תודה רבה על הדרישה הזאת.
תודה גם לך. בוקר טוב.
Sick and tired זה בטח מה שאנחנו יכולים להגיד על אוכלוסייה מבוגרת שמגיעה לגיל שבו צריך עזרה. עזרה נפשית, עזרה חברתית ועזרה פיזית. כולנו נגיע לזה אם נגיע לגיל הזה. בוקר טוב לליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב.
בוקר אור יורם לך, למאזינות, למאזינים.
טוב, זה אתגר גדול בכלל לתמוך בקשישים, בטח בימים מורכבים אלה, אבל קודם כל כמה מילים על עמותת מטב למי שלא מכיר.
כן, אז עמותת מטב, עמותה שיש לה כבר את הזכות למעלה מ-65 שנה לעסוק באזרחים הוותיקים בישראל, גם בתמיכה, גם בסיוע, גם בכל מה שקשור לפעילויות חברתיות, עם מערך מאוד גדול שמתנדפים, 40 סניפים ברחבי הארץ, למעלה מ-30,000 מטפלים ומטפלות סיעודיים. ואני רוצה להגיד לך שאני רוצה להתחיל דווקא מחצי הכוס המלאה.
כן.
מחצי הכוס המלאה שהיום בישראל יש למעלה מ-1,000,000 אזרחים ותיקים. קצב הגידול של האוכלוסייה הזאת הוא גדול, הוא פי 2.5 אגב משאר האוכלוסייה. אם בעבר דיברו רק על תוחלת החיים בישראל, שהיא בהחלט חובה משמעותית, בוודאי גם אל מול מדינות ה-OECD, היום אנחנו מדברים גם על הנושא של איכות החיים ואיכות החיים הטובים.
מה ההגדרה של אזרח ותיק?
על כל העולמות האלה של משמעות, של הפגת בדידות, של תזונה, של אורח חיים בריא, של הנושא של מניעת נפילות. יש מהפכה מאוד מאוד גדולה היום בתפיסה, וגם אנחנו בעמותת מטב, בכל הפעילויות שלנו, גם הפעילויות הסיעודיות, גם בהם יש לנו מרכזי יום, קהילות תומכות, הרבה מאוד עוסקים בנושא הזה. ובוודאי, כפי שאמרת, בהחלט, שמדובר על בן אדם שזקוק לעזרה או לסיוע סיעודי, והמדינה קבעה שזה משהו זקוק, פה אנחנו גם נכנסים כדי לייצר מעגל רחב מאוד של תמיכות, שיאפשרו גם לבן אדם להמשיך לחיות בכבוד בקהילה, זאת אומרת, לא חלילה לסיים את חייו, אם אין ברירה, באיזשהו בית חולים, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, וגם לתמוך בבני המשפחה, שהם גם חלק מהעניין, צריך לתפור אותם.
מה ההגדרה הפורמלית של אזרח ותיק? אני פשוט, יש לי תוכניות להצטרף, אבל אני עוד לא יודעת.
קודם כל, היום זה ממש מדובר על תקופת חיים חדשה, קוראים להגיל הרביעי, נשים זה 62 וגברים זה 67, אז ככל שמתקדמים השנים, אז גם בנשים גיל הפרישה יעלה.
נכון.
אבל אנחנו במטה מדברים יותר, פחות על הגיל הביולוגי, ויותר על הגיל הפונקציונלי.
כן.
ואחד האתגרים הגדולים גם שלנו במטה, וגם בכלל, זה המלחמה בגילנות, שזה אפליה על בסיס גיל. ראינו את זה קצת בקורונה. ואני חושב שעוד פעם, שאנחנו מסתכלים באמת על המהפכה היום שיש, גם מהפכה בתוחלת החיים, גם מהפכה הטכנולוגית, וגם שיש יותר אזרחים ותיקים, אני חושב שזה יכול להיות עם המדינה תשכיל, באמת להתייחס לזה כעוצמה, אז אני חושב שאנחנו נרוויח הרבה מאוד כמדינה, גם ברמה הערכית, אם זה מערך של מתנדבים, אם זה נושא של תעסוקה,
כן.
בגיל השלישי והרביעי, שזה דבר מאוד משמעותי למשק.
בנושא הממש ממש קריטי שזה עזרה בבית לאותו אזרח ותיק שצריך עזרה, בעיקר מטפל או מטפלת, יש מחסור אני מניח במטפלים.
קודם כל זה אתגר מאוד מאוד גדול, יש לנו בישראל כ-120,000 מטפלות סיעודיות ישראליות, נשים מדהימות, שגם בימים הכי קשים של המלחמה באיראן יצאו מהבית עם הרבה מאוד אומץ ומסירות והגיעו לאזרחים הוותיקים, ויש למעלה מ-60,000 עובדים זרים שעובדים בתחום הסיעוד. אבל אין ספק שאנחנו מסתכלים קדימה, ואתה צודק שאתה אומר, ככל שאוכלוסייה גדלה, אז גם הצרכים הסיעודיים עולים, הולכים ועולים.
כן.
לכן צצות עבודה מאוד משמעותית. אנחנו במצב עוסקים הרבה מאוד בנושא הזה של הכשרה של המטפלות, של השקעה. אני חושב שזה גם, יש גם כרגע איזשהו שינוי בצליטת ההכשרה, שגם המוסד לביטוח לאומי ואשל מובילים. ואני חושב שהפרופציה הזאת של המטפלת בישראל היא פרופציה שצריכה לעבור שינוי, גם מבחינת הערכה, גם מבחינת תנאי עבודה, גם מבחינת אופק של התקדמות.
כן.
כי זה העתיד, אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שאדם אינה משגת לקחת עובד זר, כי עובד זה הרבה מאוד כסף, וזה אתגר מאוד גדול לשנים הקרובות.
השיחה הקודמת שלנו הייתה עם פרופסור ארנון אפק, שהוא גם דיקן של רייכמן, והוא גם איש הנהלה בכיר בשיבה, ודיברנו על הקריסה, או כמעט קריסת מתווה המתמחים, וגם על המצוקה במחלקות הפנימיות. עד כמה אתם יכולים לעזור לאותו אזרח ותיק, בן הגיל הרביעי, לא להגיע בכלל לאשפוז?
אני חושב שכמו שבתחילת דבריי דיברתי על מניעה, על כל הנושא הזה של קודם כל הפן המנטלי, של הפגת בידוד, של יצירת משמעות, של מיצוי זכויות, של אנשים שידעו מה יש להם, שיהיה להם סיבה טובה לקום בבוקר ולייצר חיבור למשפחה, לחברים, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. וכן, לנו יש זכות במטב לעזור ללמעלה מ-1,040 אלף אזרחים ותיקים בכל הארץ. אנחנו עובדים עם הפסיפס החברתי הכי מגוון שיש בחברה הישראלית, כמובן יחד עם רשויות המקומיות, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי וכך הלאה. ובאמת עושים מאמץ מאוד מאוד גדול לתת רשת סמיכה לאותם אנשים שכרגע נמצאים באיזשהו אתגר. אנחנו אגב עוסקים לא מעט גם בנושא של ירידה קוגניטיבית באלצהיימר, שזה מכה גדולה מאוד.
כן.
אנחנו מפעילים הרבה מאוד מרכזי יום שמתמחים בטיפול באנשים עם ירידה קוגניטיבית. אני חושב שזה מרכזים מאוד מאוד משמעותיים, שירות חשוב מאוד של משרד הרווחה. כך שאני חושב שיש בישראל כן אקוסיסטם מאוד משמעותי של שירותים, גם ביחס לעולם. כמובן שבכל מה שקשור גם לנושא של המחסור בכוח האדם, גם בנושא הזה של חשיבה, של חדשנות וטכנולוגיה, דברים שצריכים להקצות להם הרבה מאוד משאבים כדי להתמודד. אבל המטרה שלנו במטב, וזה החזון שלנו ממש מיום הקמת העמותה, זה הנושא הזה של aging in place. זאת אומרת, לעשות כל מאמץ לייצר רשת של תמיכה מאוד מאוד משמעותית, גם באלמנטים החברתיים שהם חשובים, גם המנטליים וגם הפיזיים, שזה הסיעודי, כדי שבן אדם למרות הקושי, למרות האתגר, יוכל להיות בבית, לנהל אורח חיים עצמאי ככל האפשר, וליהנות באמת מאיכות חיים גם כשיש קשיים ואתגרים, ובזקנה יש קשיים, אין מה לעשות.
אני יודע שאתם מפעילים גם מתנדבים, מתנדבי שירות לאומי כחלק מהדברים, כמו פרויקט והדרת שאולי תפנה לדבר עליו, אבל יש סיכוי, אתה יודע, שאוכלוסייה ערבית שתעשה יותר שירות לאומי, ואוכלוסייה חרדית שתעשה יותר שירות לאומי, שזה ינותב למשל למקומות האלה שכל כך צריכים עזרה, וכמו שאמרת, האוכלוסייה רק הולכת ומתבגרת וצריכה עוד יותר סיוע, שאתם תהיו אחד הצינורות האלה שיתנו פתרון, חלק ילכו לצבא וחלק ילכו לשירות לאומי. אתם רואים את עצמכם כנושאים בנטל החשוב הזה גם כן?
תראה, לא רק שיש סיכוי, אלא כבר היום הפרויקט שלנו, פרויקט ועדרתה, הוא פרויקט שבו בני ובנות שירות, כולל בחברה החרדית וכולל בחברה הערבית, עוסקים בתמיכה באזרחים ותיקים, בהפגת בידוד, בהגעה לבתים, בסיוע במרכזי יום, וכמובן שהיום זה מספרים לא גדולים, אבל מספרים מאוד משמעותיים, פרויקט של המשרד לשוויון חברתי, ממש אנחנו מנהלים אותו בעצם כזרוע ארוכה של המשרד, למעלה מ-10 שנים, זה פשוט מדהים, זה פרויקט שיש בו גם את החיבור הבין-דורי, וגם הרבה מאוד ערכים, וכן, הוא קיים כבר היום בחברה החרדית ובחברה הערבית, ולכן לשאלתך, אני חושב שבהחלט יש פה פוטנציאל, אנחנו יודעים איך לעשות את זה. אני חושב שאתה כארגון שנותן שירותים חברתיים, צריך להבין שאתה צריך לכבד את הערכים ואת התרבות ואת החשיבה בכל אותם קהילות, ובישראל יש הרבה מאוד קהילות, אז צריך לדעת לנהל את זה, זה לא העתק הדבק ברווחה.
כמובן.
ומעבר לזה, גם יש לנו זכות עם למעלה מ-3,000 מתנדבות ומתנדבים, לעסוק בנושא של הפגת בידוד לשורדות ושורדי השואה, פרויקט עם הרשות לזכויות ניצולי השואה, פרויקט מאוד מאוד משמעותי שמשנה חיים של אנשים, אגב גם של השורדים וגם של המתנדבות והמתנדבים, אנשים שבאים בכל הגילאים, לפעמים באים גם הילדים ולפעמים גם הנכדים, ועושים שינויים מדהים בחיים של אנשים.
מימון של עמותה חשובה כמו שלכם, זה, יש גם תקציבי מדינה וגם תרומות? איך זה עובד?
תראה, אנחנו עמותה שעל פי כל הכללים, גם של רשם העמותות וגם של כל החוקים יכולים, יש לנו יכולת לגייס תרומות. אבל חלק מהתפיסה שאני מאמין שבחברה האזרחית חייבת להיות הרבה יותר משמעותית, זה שארגון חברתי לא יכול לאורך זמן להיות תלוי אך ורק בתרומות. כדי להיות סטנבילי לטווח ארוך, כדי להשקיע בתשקיעות, בהכשרה, בפיתוח צוות, אתה צריך להיות מספיק מקצועי, מספיק תחרותי. אנחנו נמצאים בתחום שיש בו תחרות מאוד מאוד גדולה, גם מול עמותות ובעיקר מול חברות כוח אדם וחברות אחרות. לכן אנחנו מתמודדים במכרזים, אמרתי, אם זה רשויות מקומיות, אם זה משרדי ממשלה, אם זה כמובן המוסד לביטוח לאומי, ועל בסיס זה אנחנו מייצרים את התקציב שלנו, מתנהלים גם ברמה הכלכלית בצורה שהיא אחראית, אבל בסוף המטרות שלנו הן מטרות חברתיות, ולכן כשאתה מסתכל על מפת הפעילות שלנו, אז הדגש הגדול כמובן זה פעילות במקומות שבהם לצערי אין מספיק תחרות, ואם אנחנו ניתן לך את הדוגמה למשל בדרום, אז בדרום עטף פעילה ממצפה רמון, דרך הרה, דרך שדרות, דרך אשקלון, כמובן בר שבע, אם זה בצפון נהריה והרבה מאוד מקומות, כי שם לצערי התחרות היא פחות גדולה מתל אביב ורמת גן.
טוב, זה האמת. פעילות כל כך חשובה, אנחנו מאוד מאוד שמחים על השיחה, ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב.
תורות טובות שלנו. תודה רבה.
בשכונה הקשוחה שאנחנו חיים בה, בשבוע אחד כל העיניים על סוריה, אחר כך כל העיניים על עזה, אבל שום דבר עוד לא נרגע בסוריה. ככל הנראה אנחנו רוצים לתת מבט מהיר למה שקורה שם. בוקר טוב לדוקטור קרמית ולנסי, חוקרת בחירה וראש תוכנית סוריה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום. אז אפשר בלשון המתה להגיד שהן לא נרגע לגמרי המצב בסוריה?
הפסקת אש הושגה לפני כשבוע, אבל כן, סוריה רחוקה מלהתייצב לחלוטין, ולצערי, זו לא הפעם האחרונה הראשונה שראינו עימותים אלימים מהסוג הזה, וכנראה שגם לא הפעם האחרונה.
לוותיקים בינינו יש איזו תחושה שהיינו בסרט דומה בלבנון של שנות ה-70, מלחמת אזרחים, שאחרי זה כל מיני הסדרים זמניים בין השבטים, הפלגים השונים. זה משהו שכנראה יקרה בסוריה?
כן, יש קווי דמיון בהחלט. שוב, סוריה זירה שהיא לא יציבה, היא מלאה, רוויה במתחים עדתיים, אתניים, וזה לא תופעה חדשה. זאת אומרת, מאז ומעולם זה היה כך, ביתר סט לאחר מלחמת האזרחים, לאור מלחמת האזרחים שנמשכה למעלה מעשור, וגם עכשיו עולה משטר חדש, עם יכולת מאוד מוגבלת, כפי שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, לשלוט במה שקורה בשטח, וכל עימות מקומי קטן בין הדרוזים לבדואים, באמת מצית קונפליקט אלים מאוד, רחב היקף, שכמו שראינו יש לו גם משמעויות אזוריות, ואפילו בינלאומיות, וגם הפעם, כמו שקרה בעימותים הקודמים בין הדרוזים לכוחות הביטחון של השארה, גם הפעם ישראל התערבה, וזה בהחלט מעלה סימני שאלה על המדיניות שלנו, כן. בטווח הארוך.
קודם כל, נבוא בטענות לצרפתים והבריטים, אותו הסכם סייקס פיקו, שכולכם מאזינים למדתם בתיכון, אבל אתם לא מבינים את המשמעות, כי פשוט מעצמות העבירו קווים באופן לחוטי ויצרו מדינות לא טבעיות, ואנחנו משלמים את המחיר.
נכון, נכון. אז בעצם זו טענה שאנחנו שומעים הרבה מאוד שנים במזרח התיכון, שהחלוקה הגסה הזאת, שבאמת התעלמה מהמרקם האתני, הדתי, החברתי, השברירי כל כך במזרח התיכון, היא בעצם מה שאנחנו רואים אפקט מאוחר של החלוקה הגסה והשרירותית הזאת, וזה באמת בדמות של עימותים וקונפליקטים פנימיים.
עיראק, לבנון, הקבוצות, סוריה, כן.
נכון, אחת הקבוצות הבולטות שהתנגדה, וזה היה הקמפיין המרכזי של ההתנגדות לסייקס פיקו, זה דווקא דאש, שקמה לה שם ב-2014, התנגדה לחלוקה השרירותית, ביטלה את החלוקה של בין מדינות לאום בגרסה המערבית, ובעצם קרה לאותה חליפות אסלאמית.
דיברת על ההתערבות של ישראל, אני בתחושה שמהצד של הדרוזים לא עשינו מספיק, ויש להם טענות גם בני העדה הדרוזית בישראל וגם בצד השני, ומצד שני בעולם טענות שאנחנו מפלגים ופוגעים בסדר בסוריה.
נכון מאוד, נכון מאוד. אז באמת עמדות מאוד שונות לגבי המעורבות הישראלית. הדרוזים, כפי שציינת, טוענים שזה היה לאט מדי, מאוחר מדי, ובוודאי לא מספיק. אנחנו זוכרים קריאות באותו שבוע של עימותים אלימים, אפילו להיכנס קרקעית, קריאות גם שכללו לספח את אזור דרום סוריה לישראל, את אזור סווידה, מחשש שעוד צריך לומר אותנטי למשפחות שלהם, לאחים שלהם, שבאמת נטבחו שם בצורה מאוד ברוטלית, והדמיון בראייתם של הדרוזים פה בארץ בשביעי באוקטובר הוא מאוד מאוד גדול. מהצד השני, ישראל נתפסה כשוב גורם מערער יציבות, אגרסיבי מאוד, מיליטנטי מאוד, שבוחשת באימותים פנימיים שלא לה, ולמעשה מערערת על המאמץ, הייתי אומרת, לא רק הסורי של השארה, אפילו זה הבינלאומי, באמת לייצב את סוריה ולאחד אותה מחדש אחרי כל כך הרבה אלימות ושסעים בתקופת מלחמת האזרחים, וישראל נתפסת כמי שבא לפלג ולפרק את סוריה שוב ולשמר אותה במבנה של קנטונים או אוטונומיות מקומיות לקבוצות אתניות בראשם הדרוזים.
טוב, אנחנו צריכים בעצמנו להכיר בכוחנו ולא כל דבר הולך בכוח, ולהכניס את הראש שלנו גם לשם דילמות לא פשוטות, בטח במה שעומד על הפרק מבחינת ישראל. עד כמה המעמד של ג'וליאני נפגע גם בגלל ההתערבות הישראלית ובכלל כמי שבעצם מנהל את המדינה הזאת בעקבות הסכסוכים הדתיים שהיו שם?
כן, אז הוא נפגע, אין ספק. תראה, אנחנו אחר כמה חודשים יחסית עם גישה של אופטימיות זהירה כלפיו. אנחנו רואים את המהלכים האמריקאים, את החיבוק שהוא זכה מטראמפ באותה פגישה בריאד במאי, וההחלטה ההיסטורית להסיר את הסנקציות הכלכליות מעל סוריה. אז באמת ככה היו רוחות של אופטימיות ותקווה גם בקרב הסורים וגם בקרב הזירה האזורית והבינלאומית, והנה שוב אנחנו מוצאים את עצמנו באימות כל כך אלים, עם תמונות מאוד מאוד קשות של טבח, כולל, עד כמה שאנחנו מבינים, כולל גם מכוחותיו של השארה. זה לא אומר שהוא נתן הנחיה לטבוח ולקיים בעצם לבצע תיאור אתני שם, אבל זה מוכיח שוב שאין לו שליטה על הכוחות שלו. אז אני חושבת שהמעמד שלו נפגע, וחובת ההוכחה עליו. צריך לעשות הרבה כדי לשקם את הדימוי הפנימי שלו, בוודאי את האזורי והבינלאומי, שככה עדיין רוב השחקנים באזור מאוד סקפטיים לגבי האותנטיות של השינוי הזה ושל הדימוי החיובי שהוא מנסה, והמתון שהוא מנסה בעצם להקרין לעולם.
כן, ואת חוקרת בחירה, ואני תוהה בכל רם עד כמה ההבנה של ההיסטוריה והמזרח תיכון מחלחלת גם לקבלי החלטות, כי בסוף בסוף ניסינו לעשות סדר בלבנון בתחילת שנות ה-80, וזה כמובן התנפץ עלינו, ובעיראק אמריקאים ניסו לעשות סדר, וזה לא עבד, וכמובן באפגניסטן, ובסוריה, אמנם בלי התערבות צבאית, אבל המערב משתעשע בכל מיני רעיונות של סדר חדש, ואולי גם טורקיה, ואולי פשוט המסקנה שאין לנו שום דרך באמת, באמת להשפיע מה קורה שם. אני מדבר על המערב בכלל.
ישראל הוכיחה בשנתיים האחרונות שיש לה דרך די משמעותית להשפיע על מהלך האירועים במדינות השכנות, באמצעות בעיקר הכוח הצבאי. עכשיו, החוכמה כאן היא לא להישאר בלבל הזה, רק בכלים הצבאיים, אלא יש לנו ארסנל שלם של כלים אחרים שצריכים להתלוות למאמץ הצבאי או להישגים הצבאיים שהצלחנו לייצר, ולדעת לתרגם אותם להישגים דיפלומטיים, ארוכי טווח, להישגים מדיניים. אז ישראל, אחרי הרבה מאוד חודשים של רק השענות על הכוח הצבאי, סוף סוף השכילה להבין שהיא צריכה גם לקיים איזשהו דיאלוג עם המשטר החדש. אפשר להתכחש לזה שהיה לה משטר חדש בסוריה, כולם מקבלים אותו, כמעט כולם מקבלים אותו, ארצות הברית מוכנה לתת לו הזדמנות, ואנחנו לא יכולים להמשיך רק עם הפטישים והתקיפות האוויריות, ולכן אני חושבת שהמהלך שישראל עושה, שזה לשלב את השיח הדיפלומטי עם השארה ונציגיו, הוא נכון. אז היא כרגע מתנהלת בשני ערוצים, מצד אחד תוקפת, מצד שני מנהלת דיאלוג, כפי שראינו ממש ימים ספורים אחרי שהאימות בסווידה הסתיים או הרגע, אז אנחנו כבר שומעים על פגישה בין שר לעניינים אסטרטגיים דרמר לבין שר החוץ הסורי שיבני בפריז. זה מהלך חשוב ומשמעותי. אנחנו רוצים להיות חלק מהמשחק האזורי ולהשפיע, אבל לא רק בכלים הצבאיים, אז זה בלתי נמנע גם לנהל דיאלוג.
לגמרי. דוקטור כרמית ולנסי, חוקרת בחירה וראש תוכנית סוריה במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה על התובנות האלה.
תודה יורם, תודה.
כן, 20 שנה להתנתקות מאז אותם פינוי של יישובי גוש קטיף ברצועה, ועוד לפני 7 באוקטובר נושא במחלוקת, ואחרי 7 באוקטובר בוודאי שעוד יותר, ובעיקר על היחס שלנו למפונים ואיך שרוב האוכלוסייה התייחסה אליהם ולפינוי, וסדרה חדשה שמכה חזק בבטן עלתה בכאן 11, הסדרה היא איפה היית בהתנתקות. נכון, בוקר טוב לאיציק לרנר ואיתי לנסברג נבו, יוצרי הסדרה התיעודית. בוקר טוב.
בוקר טוב.
זהו, אני צריך עכשיו לראות איך אני מנהל שיחה ביניכם. אני אשאל שאלה ונראה אם אתם ככה מחלקים בטלפתיה ביניכם את התשובות, ואם לא, תתפרצו, זה בסדר. קודם כל, מתי התחלתם לעבוד על הסדרה?
אני אגיב, איתי. אנחנו למעשה מתחילים לפני עשרה אוקטובר, זאת אומרת, את ההסכם עם התאגיד כבר יצרנו באמצע 23, ומיד יצאנו לחיפוש לוקיישנים מתאימים. היה לנו ברור שאנחנו רוצים לעשות את הכל בחוץ, לא אולפנים, לא לצאת החוצה, כי זאת סדרה שיש מקום לראות את החוצים שלה. וכבר די התמקמנו בעוטף, מן הסתם, כי העוטף זה עם הפנים, אתה רואה את הרצועה. בעצם ברקע אתה רואה ממש את גוש קטיף, מה שנקרא, את רצועת עזה. חשבנו שזה יהיה הכי נכון לעשות את זה כך. אבל בעצם בא, וכבר השנענו עם את צילום סביב השביעי לאוקטובר. להיות שם, לצלם שם. אז בעצם אנחנו מגיעים למצב שהמלחמה באה וטרפה, כמו שהיא טרפה את כולם, מן הסתם גם טרפה אותנו, וצריך להמציא את הסיפור מחדש, הלוקיישנים מאוד חשובים, ובעצם משם אנחנו מתחילים.
מה שעולה מהסדרה, בטח מהצפייה בפרק השני, זה שרוב הציבור פה, כי הייתה תמיכה ציבורית די גדולה ליציאה, אולי בגלל שזו הייתה ממשלת ליכוד בראשות אריק שרון, ואז ציבור יותר גדול היה בעד, ולא רק ציבור ממחנה השמאל, נקרא לזה כך. אבל תחושה שבעצם רוב הציבור לא גילה אמפתיה כלפי המפונים, שבסוף בסוף המדינה שמה אותם שם.
אני חושב שהנתונים מוכיחים גם שהייתה תמיכה גדולה לאריק שרון, סביבות ה-59% שתמכו בהתנתקות, גם בגלל ש... הציבור אז היה בתודעה שיש הרבה פיגועים בתוך עזה, נהרגים גם חיילים וגם אזרחים, ואולי יש בזה פתרון שאם יוצאים לא תהיה להם סיבה להמשיך את הלחימה נגד מדינת ישראל.
כן.
התודעה הזאת השתנתה עם השנים. אנחנו כשהתחלנו את הסדרה, כמו שיציק תיאר כרגע, ברגע שפרצה המלחמה הסתבר שהרבה מאוד עמדות ודעות של אנשים השתנו, גם אנשים שחיו בעוטף, גם אנשים שפונו מגוש קטיף, וחלקם חיו בעוטף גם, וחלקם בתוך הארץ, דעות ועמדות השתנו לחלוטין, ואז היה צריך פה פשוט להתחיל מחדש, לראות איך ההתנתקות השפיעה על החיים שלנו, כולל לאירועים הגדולים של ההפיכה המשטרית, ועד פרוץ המלחמה עצמה, האם יש לה קשר להתנתקות.
זה אתם מתארים היטב, ואני עוד לא ראיתי את הפרק השלישי שעולה בשבוע הבא, נכון?
כן, יום שני.
ובעצם, בגלל שרוב הציבור חשב שזה פתרון טוב, אז הייתה חסרה אותה אמפתיה, שבמובנים מסוימים אני לא בטוח שהייתה גם למפוני אופירה וימית בהסכם השלום עם מצרים, אבל גם פה שבעצם, חבר'ה, בעיה שלכם תצאו משם ופחות חיבוק. שבדיעבד אולי היינו צריכים לתת הרבה יותר.
אומר לנו, בבקשה, איתי.
יש משהו בציבוריות הישראלית, שכל פעם שעושים איזשהו מעשה שהוא קיצוני, ימית, אופירה, אז בסך הכל אנחנו סוג של ציבור שהולך פתלם. גם אם מאוד אנחנו לא מסכימים, אתה יודע מה, זה קל וחומר אפילו עכשיו בסיפור הזה של ה... של החטופים, לא יוצאים להפגנות גדולות, אין מהפכות. אולי הדבר היחיד שהיה שבאמת, ואני קצת בא משם, זה אחרי מלחמת יום כיפור, ההתפטרות של גולדה,
כן.
אז שמה באמת היה איזושהי מהפכה, או אולי סביב המהפכה, של המילקי, אבל בסך הכל הציבור הישראלי, לפחות איך שאני רואה את זה, הוא הולך בתלם, הוא לא... כן. הוא מזדהה עם מה שההנהגה שלו רוצה לעשות, ואתה יודע מה, אולי טוב שכך, אולי לא טוב שכך. אני ממש, הייתי שמח שהציבוריות הישראלית תהיה גם לשם, גם לימין וגם לשמאל, שתהיה יותר אקטיבית. זה לא ממש קורה.
ובעיקר אמפתית, כי בסוף המהלכים הגדולים ברובם, אוסלו עבר ברוב קטן ציבורית. הניסיון שממשל ברק להביא שלום כולל גם ברוב קטן. הליכוד התנתק ברוב פרלמנטרי קטן מעזה. בסוף בסוף תמיד יש את המחצית השנייה, ודומה שמי שבשלטון אומר לו, אני לא סופר את הצד השני, ולכן אנחנו בסוף באיזה חיכוך תמידי פה בין אלה שבצד של השלטון, אלה שהם לא בצד של השלטון.
נכון. אני רוצה רגע להתחבר שנייה אחת לשאלה הקודמת שלך,
כן,
להמשך לשאלה הזאת. תראה, גם אצל המתנחלים, גם אצל המתיישבים בגוש קטיף וחבל עזרה, יש חשבון נפש. אומר לנו בסדרה הרב קמנצקי, שהיה הרב של גוש קטיף,
כן.
אנחנו גורשנו מגוש קטיף כי עם ישראל לא היה איתנו. נכון. זאת אומרת, גם אצלם יש תובנה שכדי להתיישב באזורים האלה, היה צריך איזשהו הסכמה לאומית. עכשיו, הם התיישבו בשנות ה-70 בגוש קטיף, בהסכמה לאומית. רבין שם ברך על הקמת כן. חלק מההתיישבויות. והאוכלוסייה שם מגרעין של השומר הצעיר התחלפה לאוכלוסייה של הציונות הדתית הלאומית. ולאט לאט, ככל שהשנים התחלפו, עברו, והמציאות הקטה בנו, אז גם הקונצנזוס על ההתיישבות שם הלך וירד. זאת הייתה הבעיה העיקרית כאשר הגענו להתנתקות. ואני חושב שמאז נוצרו עוד הרבה מאוד נקודות מבט, כי כשאתה מסתכל על 20 שנה, וסך הכל הסדרה שלנו מסתכלת על פרספקטיבה של 20 שנה, אז עולות גם השאלות, האם זה הוביל לשבעה באוקטובר, האם זה הוביל להפיכה המשטרית, והאם כל הדברים האלה קשורים.
וגם מהסדרה יש דעות חלוקות מקרב המפונים, יש כאלה שאמרו בצורה גלויה שהם, לא הם היו נשארים, הם היו נשחטים, ואחרים, והרבה בציבור חושבים שאם היו שם גרעיני התיישבות, אז אולי זה לא היה קורה.
אני לא בא... אתה יודע, זה ממש מסוג מה... אם הסבתא שלי הייתה בחיים, אז על מה הייתה רוכבת? על אוכלי ככה או על... שמע, אני חושב שכל העניין הזה של הם היו המתנחלים שישבו, 8,800 איש שישבו בגוש קטיף, הם האנשים שהיו מגנים, או נגיד, הם היו סופגים את השביעי לאוקטובר, אתה יודע מה, זה קצת, זה יומרני לבוא ולהגיד את זה, כי אני לא בטוח שזה ככה, זה מצד אחד. מצד שני, יש כל מיני אנשים שאומרים, גם כאלה שלצערי לא בסדרה, לא אשתת את שמו, אבל שאומר שבטוח שמפקד בכיר, נגיד, בדרגה מאוד גבוהה, אומר שאם המתנחלים היו נשארים, סביר להניח שהעוטף היה נשאר שלם, ומי שהיה סופג את הכל, אתה יודע, זה קצת...
זה אמירות קשות, אני מאוד מסכים איתך שגם לא צריך לעסוק בזה יותר מדי.
כן, גם לא בדיוק, ממש ככה, אנחנו צריכים... יפה.
אז בוא נעסוק בסדרה.
המשימה הראשונה שלנו, אנחנו, איתי ואני כיוצרים, אבל גם כאזרחים, אני חושב, נאמנים פה במדינה, המשימה של... אני הייתי רוצה שהסדרה הזאת תבוא... ותייצר יותר איזושהי אחווה, זה אולי פתטי, זה אולי נדוש, אבל שתייצר יותר, פחות פלגנות, פחות שיסוי, לא לחפש אחד את השני, אלא לחפש איך אני מתחבר עם השני. זה לא שם. ויש לנו גם בסדרה כמה אמירות כאלה, שבעיניי אותי מאוד מרגשות כל פעם מחדש, שמדברות על כך ש... שרגע, בואו נעצור, נחשוב, נראה איך יוצאים מהעניין הזה. המצב של היום יותר טוב.
לגמרי. יש בסוף תחושה ש-8,800 פונו, אבל לא באמת טופלו כמו שאפשר לטפל, כמו שמדינה שמפנה מיעוט יחסית קטן של אזרחים, זה מספר די גדול, אבל בסוף חלקם שוקנו בקרווילות וחלקם מצאו פתרונות ביישובים אחרים, והרבה לא מצאו את מקומם. עד כמה במבט שלכם בסוף הסדרה, גם בסדרה וגם בכלל, כמי שעסקו בזה בשנים האחרונות, עד כמה אנחנו כמדינה היינו בסדר עם המפונים?
לא היינו בסדר. לא, איתי ארחיב, אבל אני בגדול, אם אתה שואל אותי, ממש לא היינו בסדר. כאילו מה יום מיומיים, אתה רואה עכשיו את את הבניינים של... את החבר'ה מחולון, המשפחות מחולון שצבגו את מה שצבגו, בתים נהרסו, משפחות, כן. ארבעה נהרסו, ואתה יודע, לא, שום דבר לא השתנה, שזה ממש כואב.
אנחנו כל כך מתעדרים, אנחנו כל כך מתרדים בזה שאנחנו חברה שבסוף מחבקת, מלכדת, אז הנה הבאת שתי דוגמאות, אתה יודע, מי שמפונה סובל, בין אם זה נפל אותי לאיראני, ובין אם כי המדינה הוציאה אותו מהבית שלו, ובסוף הטיפול הוא טיפול לא נכון.
ממש ככה. ממש, זה היום ונורא בעיניי. יכול להיות שהטעם שלהם היה משתנה אילו היו מטפלים בהם יותר. אתה יודע, ביקרנו בניצן לא פעם אחת, היינו כמה פעמים, שזה יישוב
הקרבילות.
המפונה הכי גדול. המעברות שם עדיין עומדות על טילן, חלק מהאנשים עדיין גרים שם. אילו, אתה יודע, לא השתנה כלום, אנחנו לא לומדים מזה. ויכול להיות שאם היו עושים את זה יותר טוב, יותר נעים למשפחות, יותר מקל על המשפחות, אז יכול להיות שדברים היו נראים אחרת, ופחות טעם מר בפה. אבל זה לא קורה, אבל...
האם, ואתם נוגעים את זה גם בסדרה, בסוף החוויה המרה הזאת של פינוי נוסף, אחרי שכבר היה לנו את פינוי סיני, יביא לזה שכנראה לא יפנו יישובים אפילו ולו מהטעם הזה שהמדינה לא תרצה יותר להיות בחוויה הזאת, מקבלי החלטות לא רוצה להיות בחוויה הזאת?
תראה, אין ספק שהנוער מבחינת גוש קטיף, הנוער ראה בזה נקודת שבר גדולה מאוד, והוא החליט מבחינתו שלא יהיו יותר פינויים בשומרון. זה חלק מהסיפור של הפרק השלישי, אנחנו מתעדים את מה שקרה בעמונה חצי שנה אחרי אחרי ההתנתקות, ובעצם חלק מהתופעה של צמיחת נוער הגבעות והאלימות שאנחנו חווים היום גם בשטחים, נולדה בעצם אחרי הלקחים, הייתי אומר, או אחרי הטראומה הזאת, כי חלק מבני הנוער האלה פשוט ספגו טראומה, חלקם לא התגייסו לצבא, חלקם בהמשך תפסו את עצמם וכן התגייסו, וחלקם זוכרים את זה כנקודת שבר גם מול המנהיגות שלהם, מול הרבנים, מול ראשי מועצת ישע ומול המדינה והצבא, והדבר הזה גרם לשבר גדול. אני רוצה רק עוד מילה אחת לגבי השאלה הקודמת, כי כן. ניתק לנו קודם השיחה. תראה, השאלה הזאת של המציאות הביטחונית הייתה מול האמירה הזאת לאורך שנים שהתיישבות היא ביטחון. ואומרים לנו קצינים בכירים, בעזה התיישבות היא לא ביטחון. עכשיו, מה זאת אומרת? בעזה היו 24 גדודים לפני ההתנתקות. אחרי ההתנתקות לאורך העוטף נפרצו 12 גדודים. בשבעה באוקטובר היו שם רק 3 גדודים. אז מי שאחראי למציאות הזאת שנשארו רק 3 גדודים, היה צריך לתת תשובות מה הוא עשה ב-18 שנה, כפול 365 ימים, כדי לשנות את המציאות הזאת. זה לא דבר שאפשר להגיד, ניתקנו מהיישובים שלנו בעזה, וזה מה שהגן עלינו. המציאות היא כזאת, היא שההתיישבות שם לא הגנה על הגבול, אבל מי שלא הגן זה הצבא.
נכון.
מדינת ישראל מימנה את החמאס בשנים האלה.
וכמובן, לאורך ההתנתקות והדיונים על ההתנתקות, היה המסר הברור שאם, אתה יודע, ולו טיל אחד יעבור משם, והם יחזרו לסורם ויציקו לנו, אנחנו נטפל בהם, וכמובן לא עשינו שום דבר, אלא הבלגנו.
נכון.
אין ספק שאתה יודע, בסוף בשביל זה אולי צריך ועדות חקירה ולא רק היסטוריונים, כי ההיסטוריונים יום אחד יכתבו, אבל ואתם כבר בראייה של 20 שנה מתעדים, אבל בסוף צריך גם את הצד הזה של ועדת חקירה. מה הסדרה הבאה?
אנחנו מנסים לטפל בעניין הזה, אבל אל תגלה לאף אחד.
כמובן.
בעניין הזה של, אתה יודע, שנינו קיבוצניקים בעברנו, איתג ואני, אתה להגיד, קיבוצניקים סוציאליסטים.
כן.
ככה. אז לנסות לטפל בהתרסקות של התנועה הקיבוצית. בעצם מדובר על 56 קיבוצים ירדו מנכסיהם, חד משמעית. חוזרים, לא חוזרים, בונים להם, לא בונים. אפרופו השאלה הקודמת ששאלת לגבי... אז כן, אז יכול להיות שאתה רוצה להוסיף משהו איתי על זה?
איתי, איתנו?
אני רוצה להגיד משהו לגבי העניין הזה. תראה, יש... המדינה, כשהיא הקימה את גבולות המדינה, יצרה שם בעצם שלושה קווי התיישבות. בקו הראשון היו הקיבוצים, בקו השני ערי הפיתוח, ובקו השלישי יתר אוכלוסיית מדינת ישראל, אם תרצה הערים הגדולות והמושבים וכולי.
כן.
עכשיו, אתה רואה שהשבעה באוקטובר הוא קו שבר, גם כלכלי חברתי וגם ביטחוני. ולא רק ביטחוני, זאת אומרת, המחבלים שפרצו בשבעה באוקטובר, תקפו את הקיבוצים המיתולוגיים, כן? את נחל עוז, את כפר עזה, את בארי, אבל הם תקפו גם את שדרות. זאת אומרת, הם תקפו את, את הלב של החברה הישראלית, כדי להשאיר פה טראומה לדורות. וכשאתה בודק אחורה מה, איך מדינת ישראל טיפלה ביישובים האלה לאורך השנים, אתה מוצא שלמרות שיקום השכונות ולמרות הדיבורים הגדולים בשנות ה-77 כשהליכוד עלה לשלטון, בסך הכל הרי הפיתוח די הוזנחו, הקיבוצים נשארו מאחור בשלב מסוים בגלל הוויכוח הפוליטי, ובעצם הגענו למחדל של 7 באוקטובר גם בהזנחה ביטחונית אבל גם בהזנחה כלכלית.
כן,
אנחנו רצינו לבדוק את העניין הזה לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל, ולא רק את הנקודה שבר הזאת של השבעה באוקטובר, אלא ללכת אחורה ולראות איך הגענו לנקודת שבר הזו.
כן, ביקור בקריית שמונה יכול להמחיש את זה ממש בימים אלה, שזה מדהים.
לגמרי.
נציין גם שיש גם מושבניקים כמובן שיושבים על הגבולות.
ברור, ברור. תראה, אבל אני רוצה רגע להגיד משהו לגבי התנועה הקיבוצית.
כן.
תעשה חושך במדינת ישראל, תכבה את כל האורות, הפסקת חשמל כללי, כן, לא מאיראן, אלא משהו יזום. תדליק רק את האורות של הקיבוצים. לפחות אלה שיושבים על הגבול, בעוטף, בגבול הצפון. תראה כמה קיבוצים יש שיושבים על הגבול. וואלה. לא, אתה יודע, לא בכדי. וואלה, זה מה ש... מרתק אותנו.
כן.
העובדה שהם נשלחו לשבת על הגבולות, בנו קיבוצים, יישובים לתפארת, חלקם מאוד עשירים, לא אזכיר את שמם, מאוד עשירים, מאוד משגשגים ופורחים, אבל אתה יודע, לך תחזיר אותם היום.
לגמרי, למרות שאולי תהיה עדנה בסוף, כי אנשים יחפשו קהילה יותר ממה שפעם, זה יהיה פחות סוציאליסטי, אבל יכול להיות משהו משולב, יש כל מיני דוגמאות, אתם כבר בטח מומחים יותר ממני. אני מסתכל גם על זה שפעם להיות קיבוצניק, אתם קיבוצניקים לשעבר, זו הייתה גאווה.
נכון.
וקיבוצניק שהסתובב, בוא נגיד דור השנות ה-70, שנות ה-80 אולי אפילו, גם בעולם, הקיבוץ היה תופעה מדהימה וכולם התגאו וכמובן מתנדבים באו לחוות את החוויה. וכל זה אומם והשתנה לגמרי, כי כנראה כחברה הקולקטיב הוא כבר פחות חשוב מאשר הפרט וזה נורמלי. ואולי יש משהו רומנטי ותהיה חזרה לזה, כי אנשים בסוף רוצים כן לגור בקהילות ובמשהו יותר שיתופי.
אז אני רוצה להזכיר לך רק שבקום המדינה בשנים הראשונות, כמעט לכל מפלגה הייתה תנועת התיישבות. היו שבע תנועות התיישבות, לא רק הקיבוצים, תזכור את משקי ביתר ואחרים, גם במושבים וגם באחרים. כמעט לכל מפלגה הייתה תנועת התיישבות, וככל שהשנים חלפו, ההתיישבות בצד הימני של המפה הפוליטית, זה בעיקר אמנה ביהודה ושומרון, והקיבוצים שנשארו כמובן של תנועת העבודה, ויתר התנועות ההתיישבות די התמסמסו עם השנים, ונשארנו בעיקר עם כלכלה פתוחה וכולי והדברים האלה, אבל ההתיישבות די התמסמסה, ורק התנועות, שתי התנועות האלה בעצם הן התנועות שגם לומדות אחת מהשנייה, אגב, איך מתיישבים ואיך מביאים מתיישבים להתיישבות הזאת, אבל יכול להיות שצריך לחדש גם את תנועות ההתיישבות של המפלגות הפוליטיות, ואז גם יהיה חידוש להתיישבות בכל המדינה.
לגמרי. טוב, אז זה מרתק לסדרה הבאה, וקודם כל, איפה היית בהתנתקות? היא סדרת חובה בכאן, בכאן בוקס. איציק לרנר, איתי לנסברג נבו, יוצרי הסדרה מאוד מאוד חשובה הזאת. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה.
תודה
רבה, שבת שלום.
הנה שיר שמתחבר, והוא מ-2005, שנת ההתנתקות. נוף ילוטי, שלמה ארצי. תענוג למצוא ספר לברוח מהמציאות, ותענוג עוד יותר למצוא ספרים שמתכתבים עם המציאות, ועוד רומן ביקורים. ספר חדש, אור הירח כולו, שכתבה יסמין כהן, הוא רומן ביקורים מרתק, רומנטי ודרמטי, וגם היסטורי. ויסמין היא גם מורה ותיקה להיסטוריה, והחיבור הזה ניכר גם בספר. בוקר טוב ליסמין כהן.
בוקר טוב, יורם, היי.
כיף לדבר איתך, וכיף היה לקרוא את הספר.
תודה רבה.
איך את ואני מתארים את הסיפור ממש בקצרה בדקה, כדי שרק יבינו את קווי העלילה, מבלי שאנחנו כמובן מקלקלים?
אז אור הירח כולו הוא קודם כל סיפור אהבה. סיפור אהבה קסום במרוקו הצבעונית של מלחמת העולם השנייה. עם כל מה שקשור להיסטוריה של אותה תקופה. זה סיפור של גיבורה בשם רנה, שלא פוחדת לפרוץ גבולות, לשבור מוסכמות, ויחד עם עוד נשים אמיצות הן הופכות את הבלתי אפשרי לאפשרי. נושאת איתה איזשהו סוד גדול שמשפיע על הבחירות שלה, ובאופן ישיר משפיע גם על כל הדמויות. זה גם סיפור על חברות אמיצה ועל קהילה יהודית ששורדת בתוך התקופה הלא פשוטה הזאת.
כן.
וזה גם סיפור על מפגש בין תרבויות, בין התרבות היהודית המסורתית שם לתרבות הצרפתית, המודרנית, איך היא בעצם מנסה לשלב בין התרבויות והאם באמת תצליח לעשות את זה.
ועד כמה בספר, ולפחות בעיניי זה ניכר, עד כמה זה קשר משפחתי כלשהו, ועד כמה זה עצם זה שאת מורה להיסטוריה?
אז זה באמת מחולק לשניים, כל הסיפור הזה. בפן המקצועי אני באמת מורה להיסטוריה כבר 30 שנה, שאני מלמדת על מלחמת העולם השנייה והשואה, וההתמקדות היא בעיקר באירופה. ובצדק, כן, שם הנאצים ביצעו את הזוועות ביהודים ורצחו מיליוני יהודים, ורוב הסיפורים באמת מגיעים משם. אבל תמיד הרגשתי כמורה להיסטוריה שאין מספיק התייחסות ליהודים בצפון אפריקה, לסיפורים האישיים שלהם. זאת אומרת, כן מוקצה איזשהו פרק במערכת החינוך, אבל הוא מאוד קטן והוא גם מאוד נבלע בתוך ההיסטוריה של אותה תקופה. ולצערי לא הרבה אנשים יודעים שהגרמנים נכנסו לצפון אפריקה במלחמת העולם השנייה, ולא מספיק נחשפו לסיפורים שם.
כן.
והיה לי איזשהו רצון גם לתת את המקום הזה. זה מהפן המקצועי.
אגב, בסוגריים על הפן המקצועי, מי שראה את הסרט קזבלנקה עם אפרי בוגרד ואינגריד ברגמן, זה סרט ממלחמת העולם השנייה, הוא מ-42 אם אני זוכר נכון, אז ידע שמרוקו הייתה תחת כיבוש של הנאצים לכל דבר ועניין, אבל כמו שאת אומרת, מי שלמד את זה בכיתה לא בדיוק זכר את זה. אם למדו את זה בכלל בכיתה, לדעתי לא למדנו את זה, בני הדור שלי, או אולי זה צוין בדרך אגב.
גם בני הדור שלי, נכון, לא למדנו את זה, זה רק בשנים האחרונות נכנס, ושוב, כאיזשהו פרק קטן, אין לזה מספיק מקום בהיסטוריה שלנו. עכשיו, אני לא רוצה לקחת את זה למקום המקפח והמפלג, אלא דווקא באמת למקום המייחד והמאחד שלנו, כי מה שמאחד אותנו כעם היא העובדה שהגענו מגלויות שונות, וכל קהילה הביאה איתה את התרבות, את המנהגים, את הסיפורים של הקהילה, וכדי ליצור את הזיכרון הקולקטיבי הזה, באמת אני חושבת שצריך לשמוע ולהשמיע את הסיפורים של כולם, כדי שכולם באמת ירגישו גם את ההזדהות הזאת.
ועכשיו הפן האישי של הספר?
ובפן האישי, זה באמת מוביל אותי לפן האישי שלי, שהוא ההשראה של הספר, זה סיפור של סבתא שלי בעצם. סבתא שלי נולדה במרוקו, וכשהבת הבכורה שלי הגיעה למצוות ועשתה את עבודת השורשים שלה, את שאלת החקר היא רצתה לעשות על סבתא רבתא, שהיא בעצם הסבתא שלי. ולקחתי אותה אליה, וישבנו שם בסלון ביתה, ארבעה דורות, סבתא שלי, אמא שלי, אני ועמית, הבת שלי,
כן.
והיא סיפרה לנו את הסיפור שלה, ואני זוכרת שתוך כדי הסיפור, ככל שהיא התקדמה בסיפור, החזקתי לה את היד חזק, והרגשתי הזדהות מוחלטת עם הסיפור שלה, והרגשתי כאילו נפתח לי בלב, הלב שלי התרחב, ופינה מקום לסיפור האישי שלה. והלכתי עם זה כל כך הרבה שנים, וכשהיא נפטרה, הרגשתי צורך להנחיח את הסיפור שלה בהווה. ויחד עם, עם השילוב של הפן המקצועי שדיברנו עליו קודם, בעצם זה יצר את אור הירח כולו.
כן, שהוא ספר נפלא, היה לי, תענוג לקרוא אותו, וחשבתי בכל רם תוך כדי קריאת הספר, האם התלמידים שלך גם קוראים אותו?
האמת שכן, זאת הייתה חוויה גם עבורם, כי כשסיפרתי להם שאני כותבת ספר, אז באמת הייתה התלהבות מאוד גדולה. פתאום הם ראו בי לא רק את המורה להיסטוריה שלהם, אלא גם יוצרת וכותבת, והם שאלו הרבה שאלות על מה הספר ומה הדמויות, והאם זה סיפור אמיתי, ומי שקרא את הספר, דיברנו עליו גם בכיתה, ועל הדיוק ההיסטורי שלו גם. כי גם מאוד חשוב לי להגיד שבסוף מרוקו לא נכבשה באופן ישיר על ידי הגרמנים.
כן.
כי מרוקו, הזרוע ששלטה במרוקו הייתה צרפת. הגרמנים כבשו את צרפת ב-1940, את צפון צרפת. בדרום צרפת קם משטר וישי של הגנרל פטן, ושהיה משטר מאוד אנטישמי, ובגלל שהצרפתים שלטו במרוקו, אז בעצם כל חוקי הגזע חלו שם על יהודי מרוקו.
כן.
זו קהילה שככה מאוד סבלה מהשלטון, המשטר הוישי, מהשלטון הצרפתי הקשה.
כן.
והיה לי חשוב גם לדייק את, את ההיסטוריה הזאת להם. ומצד שני, אני גם אגיד, ברשותך בסוגריים, ש... הרבה מחקרים אומרים שבעצם חיילים גרמנים, הצבא הגרמני לא נכנס לתוך מרוקו.
נכון, אבל הם היו נוכחים, כן.
אבל הם היו נוכחים, וסבתא שלי גם זוכרת איזשהו אירוע מאוד מאוד טראומטי וטרגי שהיה לה, שחיילים גרמנים, שני חיילים גרמנים, הקעו אותה בעלות עד זוב דם, ואני זוכרת שגם שאלתי אותה, באותו רגע שהיא סיפרה את הסיפור, שאלתי אותה האם באמת, אלה חיילים גרמנים, אולי את מתבלבלת, אולי היו חיילים צרפתים, לא ידעה להגיד שאלו חיילים גרמנים ולתאר אותם ואת המדים שלהם.
כן.
ובסיפור נשארתי נאמנה גם לסיפור האישי שלה ולעובדה שהם ראו שם חיילים גרמנים. יכול להיות שלא כצבא ולא בהמוניהם, כן. אבל היו שם, הם נכחו.
גם בסרט קזבלנקה, זה אותו מצב, שבעצם הסתובבו שם קצינים נאצים לפחות, וההסבר הוא ברור. אגב, גם עיראק לא נכבשה על ידי הנאצים, אבל היה שם שלטון פרו-נאצי לגמרי, ולצערנו הרב היהודים שם.
שם היה מאוד מאוד קשה, וקרוב ל-1,000 יהודים שנרצחו שם בפרוד, באמת היה סיפור מאוד גדול גם בעיראק. חשוב לספר את זה.
כן, כשקראתי את הספר, דמיינתי שמישהו יעשה מזה יום אחד סדרה, זה משהו שבראש שלך, זה כאילו זה אפשרי?
וואו, אני חושבת שמבחינתי זאת תהיה הגשמת חלום, באמת, זה תהיה...
אולי סרט אפילו, אבל כן, כן.
מה זה?
אולי סרט ולא סדרה, אבל גם כן.
אתה יודע מה? נלך גם על סרט, או סרט או סדרה, מקובל עליי, אחלה. כי באמת זו הגשמת חלום שהמקומות ההיסטוריים האלה והדמויות כן. שחיו בדמיון שלי כולם באמת יקבלו חיים על המסך, אז זה מרגש אותי שזה ככה יעניק איזשהו מימד ויזואלי וחושני שלפעמים קשה להשיג במילים, למרות שבאמת השתדלתי ככה שכשהקורא יקרא את הסיפור הוא יצליח להרגיש את הכל בכל חמשת החושים שלו.
כן.
אבל סרט מבחינתי זו באמת הגשמת חלום.
כן, והכיף של ספר הוא תמיד זה שאנחנו בדמיון מדמיינים את הגיבורים והגיבורות, ואנחנו בסדרה או בסרט, מישהו צריך להמחיש את זה, זה אותו במאי ואותו תסריטאי, צריכים להכניס את הדבר הזה. אבל זה משהו שאני מאוד מקווה שיקרה, ואני גם מקווה שאיכשהו לימודי ההיסטוריה יהיו אחרים מבתי הספר, ואת מורה להיסטוריה, ובאופן כזה שלא יצטרכו רק להישאר במתכונת הרגילה, בטח בחטיבת הביניים, ששם אפשר טיפה להיות יותר יצירתיים, ופחות להתמקד בבגרות, ולתת משהו אחר, כי זה מה שהתלמידים יזכרו.
לגמרי, כי אחרת זאת באמת תהיה איזושהי החמצה חינוכית וגם לדעתי פגיעה בזיכרון של אותן קהילות, כי הם הולכים ומתמעטים הדור הזה, ואנחנו פה כדי להנציח את הסיפורים שלהם, וחשוב בגמרי. להשמיע אותם.
לגמרי, ותודה לזה שעדיין יש עבודות שורשים, אני מאוד מאוד שמח שהמוסד הנפלא הזה עדיין קיים וממשיכים לעשות זה, זה כמובן חוויה נהדרת של כולם. אז ברכות על הספר, אור הירח כולו. איפה קונים את הספר? בחנויות הספרים?
כן, אני רק רוצה ברשותך להודות להוצאת ספרי קפה, לפיני ג'ומה, הצוות, שבאמת עשו עבודה מקצועית ורגישה, ואפשרו לי לשמור על הקול שלי.
יפה.
תוך כדי הכתיבה, ואת הספר ניתן לרכוש בכל חנויות הספרים, אתר עברי דיגיטלי, ובאתר שלי, תחפשו יסמין כהן בגוגל.
אז אור הירח כולו, יסמין כהן, תודה רבה רבה על השיחה, ותודה על הספר.
תודה רבה רבה לך, יורם, ושתהיה שבת שלום לכולם,
ובשורות
טובות,
שהחטופים
יחזרו מהר הביתה.
אמן. אמן. תודה. אז זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, אנחנו נזכיר שמיד אחרינו הנבחרים, הפעם עם סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה, ותת אלוף המילואים, נציב כבאות והצלה לשעבר, דדי שמחי. התודה הגדולה לשובל ללל, פה טכנאי השידור, איתנו פה בהפקה, אמילי חביב, עמל ותרח כל השבוע להפקה, עידן ריבר, המוזיקה הנהדרת ששמעתם בעריכת הלל ברמוביץ'. אני אורה מוקדי, שולח אותנו לסוף שבוע עם השיר אור הירח, בעקבות הספר אור הירח כולו. רק בשורות טובות.